בעקבות הרפורמה המשפטית, מרבים להשוות את ישראל להונגריה, ולצורך כך הבאנו את מי שנפגש עם ויקטור אורבן, ועובד רבות עם נתניהו, אלי חזן. ובפרק זה תיארנו את הדמוקרטיה או הדיקטטורה בהונגריה, ומדוע ישראל צריכה לפחד או לא לפחד מלהיות דומה לה. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אלי.
שלום רב.
אז ישראל מתקדמת לכיוון של דיקטטורה בעקבות ההפיכה המשטרית שמבוצעת על ידי נתניהו ויריב לוין ושמחה רוטמן, איך אפשר לשכוח? וכדי לראות איזה סוג של דיקטטורה למה אנחנו עומדים להיות, אז הבאנו אותך כי אתה מכיר מקרוב את הונגריה, מדינה שהיא לדעת רבים דיקטטורה רצחנית.
לא היה ולא נברא ולא משל היה, ישראל לא דומה להונגריה בשום צורה, אבל אם הצד השני רוצה להרגיש ככה, אז שיהיה לו לבריאות, העובדות אומרות אחרת.
מה בעצם משותף בין ישראל לבין הונגריה שכל כך אוהבים להשוות? הרי בסופו של דבר יש הרבה מאוד מדינות באירופה, מעל 30, והונגריה שמוע משהו מיוחד?
אני לא אומר שיש דמיון בין ישראל לבין הונגריה. ישראל והונגריה שונות מאוד. יש דמיון בין הימין ההונגרי. אני גם לא אגיד ימין, כי בימין ההונגרי יש את יוביק, שהיא מפלגה נאו-נאצית, מסוכנת מאוד שאורבן מתאב. אגב, בבחירות האחרונות, השמאל ההונגרי חבר ליוביק בהתמודדות נגד אורבן. אבל מה כן דומה?
יושבת בקואליציה?
לא. היא לא בקואליציה, היא בקואליציית השמאל נגד אורבן. זה מדהים. כי תמר זנדברג אמרה שהליכוד חברים של נאצים בין השאר עם רפרנס לאורבן, כאשר החברים השמאלנים שלה בהונגריה חברו ליוביק הנאו-נאצית. זה מדהים הדבר הזה. בכל מקרה, אורבן ניצח את כולם ברוב של שני שליש, ואנחנו נדבר גם על שיטת הבחירות, אבל אין דמיון בין ישראל לבין הונגריה, יש דמיון בין המפלגה של אורבן שקוראים לה פידס, לבין הליכוד או לבין גורמים, נקרא לזה משמעותיים בימין הישראלי. זה כן.
אז בעצם מה השינויים שאורבן עשה שמקרבים אותה לדעת השמאל הישראלי או לדעת התקשורת הישראלית, שזה היינו הך, לכיוון של שיטת משטר שהיא לא דמוקרטית? והאם באמת גם הונגריה ירדה במדדי הדמוקרטיה? אתה יודע, אובייקטיביים, יש כל מיני מדדים כמו פרידומאוס ומדדים אחרים.
כן, כן, בוא נדבר על אובייקטיביות, כן, okay. שהאיחוד האירופי מכתיב לכל מיני ארגונים מה לומר ואיך לעשות, ויש לו הנחות משלו.
אוקיי.
Okay. בסדר, אני לא מקבל את הדירוגים הללו, כי הם פשוט לא רלוונטיים. אבל מה אורבן עשה?
זהו, מה עשה? מה? כי הרבה סופו, הוא ראש ממשלה די בדומה לנתניהו, גם בשנות ה-90, וגם בשנות 2010 ואילך, הוא הרבה מאוד.
נכון, ושניהם באמצע היו באופוזיציה.
כן.
אז ככה, קודם כל, אגב, הטענה הזו שהוא ראש ממשלה הרבה שנים, וזה כאילו לא דמוקרטי, טענה מופרכת.
אה, לא.
כי מרקל למשל, שהייתה הקנצלרית של גרמניה, הייתה קנצלרית מ-2005 עד כמעט 2022, 17 שנה. שלא לדבר על קול שהיה הלמוט קול מ-82 עד 98.
הגרמנים אוהבים מנהיגים עם סמכות.
אתה אמרת, תאצ'ר גם 11 וחצי שנים, לא הייתי לוקח את זה, אבל מה שקורה הוא, שיטת המשטר בהונגריה היא שיטת משטר מאוד מורכבת לקהל הישראלי, אורבן חוזר ב-2010 והוא משנה את שיטת הבחירות לטענתה של התקשורת הישראלית בצורה הבאה, שגם אם הוא יקבל רק 25% מהקולות בבחירות, יהיה לו שני שליש בפרלמנט.
כמו, אבל זה כמו כל שיטה רובנית. זה לא משהו מיוחד.
עזוב, אני רוצה לדבר על הדבר
גם
הזה.
גם אובמה יכל להיבחר עם 25% מהקולות.
אז הם טוענים בנוסף שהוא שינה את אזורי הבחירה. קוראים לזה באנגלית gerrymandering.
נכון, כמו שכל פעם עושים.
יפה, אז בואו נענה.
בכל דמוקרטיה.
יפה, בואו נענה לדבר הזה. לא בכל בדמוקרטיה, אבל ברבות מהדמוקרטיות. אז קודם כל, מה שאני מבקש לומר זה שיש גרעין של אמת בטענה הזאת, אבל כשעוד יורדים לפרטים זה נראה אחרת לחלוטין. למה אני מתכוון? אני אתן דוגמה. ב-1994 מנצחת בבחירות בהונגריה, המפלגה הקומוניסטית לשעבר, אותה מפלגה שדיקה את תושבי הונגריה, היא קרויה באותם שנים המפלגה הסוציאליסטית של הונגריה, היא מקבלת 33% מהקולות בבחירות, ויש לה 50% ייצוג בפרלמנט. כלומר, בהונגריה, כן, כלומר, זאת הנורמה. בסדר? כשאורבן עושה את זה, זה לא לגיטימי, כשהשמאל עושה את זה, זה לגיטימי. אין ספק הוא שינה את שיטת הבחירות, אני לא יודע אם 25% נותנים לו שני שליש, אבל כן, השיטה עומדת בצורה כזו, שהוא קיבל שני שליש, והם לא אוהבים את זה בכלל.
זה לידי תיקון חוקה? אתה יודע אם זה...
כן, כן, הוא תיקן את החוקה. אגב, הוא תיקן את החוקה עם שני שליש, שבאמת נבחרו ב-2010. כלומר, המפלגה שלו באמת קיבלה שני שליש מהקולות.
עוד לפני שינוי שיטת המשטר.
עוד לפני שינוי שיטת המשטר, אבל עזוב את זה לרגע, מה שאני בא ואומר, בואו נסתכל על המספרים המוחלטים. בבחירות האחרונות, היה גוש כאמור שמאלנים עם יוביק, שהתמודדו נגד אורבן, אורבן קיבל 3 מיליון מהקולות, אותו גוש אנטי אורבן, קיבל מיליון, קצת יותר מיליון קולות פחות.
טוב, כלומר... תמיד אפשר אבל לומר שהם לא יצאו להצביע, כי הם ידעו שהקול שלהם כבר לא נחשב, בגלל הג'רימנדרינג, אני אתן דוגמה, מקליפורניה, כולם יודעים שבלוס אנג'לס וסן פרנסיסקו יש הרבה דמוקרטים, ולכן אין לרפובליקן בכלל מה לצאת להצביע בבחירות לנשיאות, כי הוא יודע שממילא האלקטורים של קליפורניה ילכו למועמד הדמוקרט.
כלומר, מה שאתה אומר, יש אופי... מצנן. יש אופי מסוים למדינות מסוימות ולאזורים מסוימים, ומה לעשות שההונגרים, שהם עם מאוד מיוחד בקרב האירופים, מאמין מאוד בערכים שאורבן מקדם. אגב, זה מעלה אותנו גם לשאלות של דמוקרטיה וכדומה. ומה לעשות שהעם ההונגרי רוצה את אורבן, הוא מצביע לו. השמאל לא כל כך אוהב לקבל את זה, התקשורת הישראלית לא כל כך אוהבת לקבל את זה. דיברנו על השינויים של אזורי הבחירה. אתה יודע בכמה מדינות עושים את זה? אגב, זה מצחיק, כי הגרמנים באים בטענות לאורבן, כאשר הגרמנים בעצמם בפעם האחרונה עשו ג'רימנדרינג בשנת 2000 בעצמם. בסדר. אבל בסוף, 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 רוב הציבור ההונגרי רוצה את אורבן בשלטון.
אני אתן רגע דוגמה למה זה ג'רימנדרינג רע, נגיד, זה לקחת את גוש דן ולשים אזורי בחירה שקושרים בין תל אביב לבין בני ברק, כשיש בתל אביב, נגיד, באותו אזור בחירה 100,000 קולות, ויש בבני ברק, עם הגבולות המוזרים שעשו בכוונה, בשביל שיצא מוזר וייצא כמה שיותר בשביל להוות את אזורי הבחירה, נגיד 80,000. ואז ברור שהמנדטים ילכו ליש עתיד, והם לא ילכו ליהדות התורה. וככה אתה עושה, נגיד אתה מקשר עוד אזור בבני ברק לרמת גן, ועוד אזור בבני ברק אתה מקשר לגבעתיים, ואיזה אזור בכלל בבני ברק אתה משאיר כזה שהוא אזור 100% בני ברקים, ו... בכלל הם לא צריכים ללכת להצביע שם, כי ברור שהם יזכו במנדטים, ואז הרבה מאוד מהקולות של האזרחים שהם זכאים לזכות הצבעה בבני ברק, בעצם מאבדים את זכותם להצביע, כי בעצם מראש הרוב הוכרע לטובת יש עתיד בגבעתיים, רמת גן ותל אביב.
אבל אני חושב שזה עדיין קצת שונה, אני אומר שוב, גם תסתכל על המספרים המוחלטים, ואני גם מבקש להביא את הטיעון שזה לא איזה משהו נדיר. כלומר, זה נעשה כל הזמן בכל מדינות המערב, ומה שאני אומר בסוף, קח את כל הדברים שאמרתי. קח את המספרים המוחלטים, אורבן קיבל הרבה יותר קולות, הציבור ההונגרי איתו, וזה מה שחשוב, אם אתה דמוקרט אמיתי, אתה אמור לקבל את הכרעת העם. מה שקורה לאיחוד האירופי, ולשמאל ולתקשורת, אני קורא לזה, התאגיד, השמאל והתקשורת הישראלים, הם לא מוכנים לקבל את הכרעת העם. וברגע שאורבן מנצח, הרי לא הצלחנו לנצח אותו בבחירות, מה נעשה לו? דומיניזציה.
למה לא להגיש נגדו כתב אישום? למה לא בית משפט? למה לא
אז זה בדיוק העניין, כי הטיעון הבא שלהם זה שהוא שתלט על בית המשפט. אגב, זה נכון לחלוטין. אורבן באמת הוביל מהלכים שהובילו להשתלטות על בית המשפט. אלא מה?
ויש עכשיו איזה אנרכיה חוקתית שם, נכון?
אין שם שום אנרכיה.
לא, מבחינת בית משפט, שיש שופטים שהם בית משפט הקודם, ויש שופטים חדשים, והם לא עושים פעולה, והם פוסלים אחד את השני, או שזה בהודו, אני לא זוכר, בהודו הם מוצאים צווי מעצר אחד נגד השני, על חוסר שפיות, יש איזה קטע כזה.
לא, הטענה נגד אורבן, זה שהוא פיטר שופטים קודמים, ושם שופטים שלו, מינה שופטים שלו, וגם הקים בית משפט מקביל. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק את העניין הזה, מה הסתבר? שאתה זוכר שדיברנו על המפלגה הסוציאליסטית שהייתה קומוניסטית, היא פשוט מילאה את בתי המשפט באנשים שלה, בשופטים שלה, שנשיא בית המשפט העליון הוא אחד השופטים, לנו יש את אהרון ברק שלנו, שאמר הכל שפיט, הרי להונגריה הייתה חוקה, ומה לעשות שהחוקה לא שיחקה לטובתו, אז הוא המציא מונח מדהים, Invisible Constitution. אני פוסק...
כן, ערכי היסוד של השיטה. כן. Invisible Constitution זה כמו, בארצות הברית יש The Living Constitution, כי החוקה של 1789 לא נראית להם, אז הם עשו, אוקיי, נעשה חוקה חדשה, חוקה של 1789, זה המלל, אבל אנחנו משנים אותה לפי רוח התקופה.
נכון.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
ולכן, מה אורבן עשה? אז מה אורבן עשה? בניגוד להרבה אנשים שאני מכיר במערב שלא ידעו איך להתמודד עם גניבת השלטון של השמאל, כלומר עם המעבר, הם הפסידו בעולם הפוליטי ולכן הם העבירו את הכוח לבירוקרטיה ולמשפטים. אז מה אורבן עשה? אמר, מה לעשות? שאין דבר כזה invisible constitution, שאתה ממציא, לכן הוא העביר בחוק, הרי היה לו שני שליש מהפרלמנט, אז הוא קודם כל קיצר את גיל הפרישה, אז המון שופטים קומוניסטים נאלצו להתפטר, ובמקביל אלה שלא התפטרו, אז מה הוא עשה? הוא הקים בית משפט מקביל, אגב, יש לו את הכוח לעשות את זה, כי יש לו את הרוב בפרלמנט. שוב, רוב ההונגרים רוצים את זה, האליטה ההונגרית לא רוצה את זה, מה לעשות שהדמוקרטיה קובעת? וזה המצב.
ומה קרה לבורסה בהונגריה? מה קרה לרחובות בהונגריה? חסימות כבישים? או שאצלם אין את המסורות האלה?
אז קודם כל, זה גם עוד טענה מופרכת שאורבן הרס את הדמוקרטיה ההונגרית. קודם כל, יש הפגנות מכאן ועד הודעה חדשה כל הזמן, כולל חסימות כבישים. אגב, כשאני הייתי שם גם הייתה הפגנה של להטאבים, הוא לא חסם שום דבר. הפגינו, הפסידו, והמערכת מתפקדת. אגב, אחד הטענות שאני שמעתי, זה שהוא השתלט לחלוטין על המדינה, וזה מצחיק אותי, כי ראש העיר של בודפשט, הוא אחד האנשים שאורבן הכי שונא. הוא איש שמאל. ומה לעשות שתושבי בודפשט, כמו תושבי תל אביב, כמו תושבי ניו יורק, יש להם נטייה שמאלה, והם בחרו לראש עיר שהוא משמאל. זה המצב.
אוקיי, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את הקשר בין ישראל ובין הונגריה, אני חושב גם בעיקר דרך המתנגדים לנתניהו ולאורבן, שהם מובלים על ידי קרן החברה הפתוחה, שזה כמובן איזשהו טריביות לקרל פופר, של
ג'ורג' סורוס.
כן, של ג'ורג' סורוס מארצות הברית, שגם בישראל הוא מנסה להשפיע דרך הקרן החדשה לישראל, וגם בהונגריה מאוד חשוב לו, כי היא מולדתו, והוא מעוניין להשפיע שם, ומאוד מאוד, נקרא לזה, לתת את כוחו בדמוקרטיה, שם דרך עמותות, כמו אצלנו, ככה גם אצלם.
נכון, אז אורבן בא ואמר לו, סטופ, לא אצלי. למה אני מתכוון? קודם כל הוא מאוד מאוד הקשה עליו. בסדר? תחשוב על זה ב-2017, סורוס היה תורם שם לכל מיני עמותות, מתוך מטרה לפרק את החברה ההונגרית, הרי סורוס במה הוא מאמין? הוא מאמין במעין חברה על-לאומית, הוא לא מאמין בגבולות, הוא מאמין שכולנו אותו דבר, לא צריכה להיות דת, בקיצור, בערכים,
ג'ון לנון, כן.
כן, ערכים פרוגרסיביים. בא אורבן ואמר לו, חביבי לא אצלי. ואז הוא ניסה להגביל את העמותות שסורוס קידם, לסורוס גם הייתה אוניברסיטה בבודפשט, ומה שאורבן עשה, קודם כל הוא קידם קמפיין ציבורי ענק נגדו. אגב, הטענה של יהודי הונגריה ושל שמאלנים בארץ, זה שאורבן אנטישמי. למה? כי הוא תייג את סורוס כיהודי עם אף ארוך. מה הם לא מבינים? שאין לזה שום קשר, אורבן לא אנטישמי, תכף נדבר על העניין הזה, ואנחנו בצד של אורבן נגד סורוס, כי המטרה של סורוס הייתה לפרק את החברה ההונגרית, בדיוק כמו שהמטרה שלו לפרק את החברה הישראלית.
נגד מחאת האתיופים, שהמטרה שלה הייתה לא לתת בעצם יותר זכויות לאתיופים, כי כבר כיום יש להם זכויות מלאות, ואפליה מתקנת וכו וכו, אלא לגרום לזה שיהיה חיכוך ומתחים בין אתיופים לבין ישראלים.
אני דווקא הייתי הולך על משהו אחר. סורוס מממן בין השאר עמותות שמקבלות מימון מהקרן לישראל חדשה, שמגנות על מחבלים. בסדר? או לפחות משפחות של מחבלים, או למשל אותרות לבית המשפט העליון, נגד הריסות של בתי מחבלים.
גם כל מיני ייצוג פלילי של מחבלים.
כן, לחלוטין. תחשוב על זה, שזה מה שהוא ניסה לעשות בהונגריה, רק שבהונגריה אין מחבלים כי אין טרור, הוא ניסה לעשות את זה בדרכים אחרות. אורבן בא ואמר, סטופ, לא אצלי. אגב, אני אומר לך,
איך אפשר להגיד, סטופ, לא אצלי, לעמותה? הרי עמותה זה משהו שהוא חלק מכל חברה ליברלית.
אז זה בדיוק העניין.
יכול לפעול ולקדם מטרות כאלה ואחרות. אפשר להגיד, אין לכם סטנדינג בבית משפט, ולכן אתם לא יכולות לעמוד.
אז הוא עשה משהו אחר. אבל הוא עשה משהו אחר. קודם כל צריך לומר שאובן לא הפסיק את פעילות העמותות בהונגריה. בהונגריה יש עשרות אלפי עמותות, כאשר פחות או יותר 50 מהן, עד פוסטי במספר, עוסקות בפוליטיקה, בפוליטיקה הונגרית, במה שנקרא קשר לאיחוד האירופי, ורובן ממומנות על ידי סורוס. ומה שאורבן עשה זה שני דברים. א', הוא ניסה להגביל אותם לפי החוק האמריקאי, אני לא יודע אם אתה מכיר את החוק הזה, שאם אתה עמותה שמקבלת מימון זר, אתה אמור לפרסם מאיפה המימון הזה הגיע. אורבן לא הצליח להתקדם עם זה, כי האיחוד האירופי מנע ממנו לקדם את החוק הזה, אבל מה הוא כן הצליח לעשות? לקדם קמפיין ציבורי כנגד סורוס, כשסורוס מפרק את החברה ההונגרית. עכשיו, גם ככה החברה ההונגרית, כמו שאמרתי, היא חברה מאוד שמרנית, מאוד הומוגנית מבחינה אתנית, הוא פשוט הצליח לגרום לו די לעזוב את המדינה, כלומר, האוניברסיטה של סורוס השאירה קמפוס אחד בבודפשט, שעובד משם, והעבירה את הקמפוס המרכזי לוינה, והיא עובדת משם, אבל עדיין עמותות עובדות, אין להם השפעה כמו שהייתה להם בעבר.
מה עשו בעבר אבל? זאת אומרת, בישראל אנחנו יודעים מה עושות, בעיקר, השפעה על החברה הישראלית דרך בתי המשפט. זה פחות או יותר, תשמע, הקרן החדשה לישראל, אולי הם עושים מכשרות כאלה ואחרות, ודברים נחמדים בחברה האזרחית, והשפעה התקשורתית, אבל עיקר הרוח והצלצולים וההשפעה שאני רואה, זה לפחות דרך בתי המשפט.
אז זהו.
קצת קשה לדעת, בחברה אחרת שאני לא מכיר, מה באמת ההשפעה של העמותות.
אז קידום אג'נדה פרוגרסיבית, למה אני מתכוון? כך למשל, את משבר הפליטים ב-2015. אנגלה מרקל והאיחוד האירופי ניסו לכפות על אורבן לקבל פליטים מוסלמים. הוא סירב בכל תוקף, הוא סגר את הונגריה. אגב, הוא למד מאיתנו איך להקים גדר, אותה גדר שלנו במצרים.
כן, גדר אינדיקטיבית, עם מצלמות.
הוא עשה את הגדר, הגדר במצרים, מול הגבול המצרי, היה המודל שלו, הוא למד מאיתנו, והוא לא נתן לפליטים להיכנס.
זה הסרה חמה כמובן.
הכל.
כי כל גדר, כמו שמכירים בתורת המלחמה, קו המגע לעולם ייפרץ, זאת אומרת, כל גדר לעולם תמיד נפרץ, את השאלה האם אתה מחזיר את האנשים מהר.
בהונגריה אתה כמעט לא יכול לראות מוסלמים. אגב, רובם, או שהוא שלח אותם לגרמניה, אמר להם, לכו, הגרמנים רוצים לקבל אתכם, או שהוא יחזיר אותם. עכשיו, מה שהוא עשה, מרקל, אני לא יודע אם אתם זוכרים את העניין הזה, היא ניסתה שכל מדינה באיחוד האירופי תקבל מכסה של פליטים. הוא אמר לה, לא יקרה, לא אצלי. אני לא מקבל פליטים. אני לא רוצה מוסלמים אצלי בהונגריה. בוא נחזור לסורוס. מה שסורוס ניסה לקדם זה מדיניות מכילה ומקבלת של פליטים. אובן אמר לו, לא יקרה, אתה לא תעשה את זה אצלי, כי אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בעירוב האתני הזה, אני לא מאמין בעירוב הגזעי הזה. אגב, השיח של אובן הוא שיח שהשמאל האירופי לא מסוגל לסבול אותו.
כן, יש לו את נאום הגזעים המעורבים. מה זה?
כן, הוא נעם והוא אמר שמדינות אירופה...
אסקי סיבירי ולברדור, מה הולך?
לא, הרי מה קורה באיחוד האירופי? ושוב, זה מוביל אותנו שוב להבדלים בין ימין לשמאל בעידן המודרני, כאשר שמאל הוא מאוד לקבל, נקרא לזה, אנשים בני לאומים אחרים ובני דתות אחרות. אובן בא ואמר שעם כל הכבוד, הונגריה היא מדינה ייחודית משלה, מבחינה אתנית הומוגנית, ובניגוד למדינות אחרות, הוא לא ציין את השם, אבל לדעתי הוא התכוון למשל בגרמניה, ששם יש מוסלמים ונוצרים שהם מתערבבים האחד עם השני. בהונגריה אנחנו לא עושים את זה, אני גם מתנגד לתפיסה הזאת, כי מה לעשות, אני מאמין בלאום ההונגרי, וזה מטריף את האיחוד האירופי. כי מה לעשות שדאטה PC שולטת באיחוד האירופי, ואצל אורבן, הוא מאמין במה שהוא אומר, הוא מאוד מאוד ישיר.
כן, והאמת היא שהסיסמה של האיחוד האירופי, לא הרבה מכירים אותה, זה Ever Closer Union. זאת אומרת, זה כמו להגיד יציאת מצרים, או יציאת מצרימינג. זאת אומרת, האיחוד האירופי רוצה, הוא יודע שהוא לא יכול לבולל את כולם לאיזה איסה אירופאית אחת, אבל הוא אומר, בוא נעשה זה קצת יותר איסה אירופאית אחת. ובוא קצת נלחם בלאומיות. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, אל עבר הפרוגרס המיוחל, שבו יהיה פשוט האדם במקום הונגרי, צ'כי, פולני, סלובקי.
אני אתן לך אחרת איך אני רואה את זה. האיחוד האירופי הוא למעשה ברית המועצות החדשה, בלי האלימות. ברית המועצות הפעילה אלימות, האיחוד האירופי לא מפעיל אלימות. המטרה היא אותה מטרה. ליצור לא לאום אחד, אלא ליצור זהות, כמו שהסובייטים רצו זהות סובייטית של, אתה יודע, בלי דת, דאטה, כלומר, אנשים עובדים, כולם סובייטים, לא מדינות אחרות. האיחוד האירופי רוצה ליצור זהות על-לאומית אירופית, לכן הוא מבטל את הגבולות, לכן הוא יוצר זהות אירופית, שאתה יודע, יש את האיחוד האירופי, יש את הנציבות האירופית. מה זה הנציבות האירופית? היא למעשה הממשלה של האיחוד האירופי, וזה גם דבר מטורף שבישראל לא מדברים עליו בכלל. איך האיחוד האירופי לקח לעצמו עוד כוח, מבלי לשאול את המדינות האחרות. כלומר, אתן לך דוגמה, ואנחנו קצת סוטים מהנושא, אבל זה רלוונטי לאורבן. ב-2007 הם ניסו להוביל את אמנת חוקת האיחוד האירופי, והאמנה הזאת היא לא עברה בכמה משאלי עם. לא, מסריך זה 92, זה משהו אחר.
זה פתיחת הגבולות.
נכון.
אז אתה מדבר על ליסבון, חוקת ליסבון?
נכון, אמנת חוקת האיחוד האירופי זה אמנה שקדמה, היא נפלה בשלושה משאלי עם, בהולנד, בצרפת ובאירלנד. אז מה הם עשו? בגלל שזה לא הצליח לעבור, הם שינו קצת מהכללים, הביאו את אמנת ליסבון ב-2009, ומה הם עשו? הם העבירו את זה בפרלמנטים של המדינות, בלי לשאול את האירופים. באירלנד, שכנראה יש לה מסורת דמוקרטית יותר חזקה, הם הלכו למשאל עם. ומה קרה? הם הפסידו. מה עשתה הממשלה העירית? הביאה עוד משאל עם, עד שזה עבר. אגב, איפה נולד הברקסיט הבריטי? אחד משלבי הלידה שלו, נולד באמנת ליסבון. כאשר השמרנים הבריטים אמרו, מה זה הדבר הזה? העירים לא רוצים להיות חלק מאמנת ליסבון, ומכריחים אותם. בסדר? וזה מה שעשה האיחוד האירופי. עכשיו בואו נתקדם עוד כמה שלבים. האיחוד האירופי, אם הסובייטים השתמשו ב-1956 נגד ההונגרים בנשק, שלחו טנקים, מה האיחוד האירופי עושה נגד אורבן? הוא לא משתמש בטנקים. הוא יוצר לו דמוניזציה. הוא מתאר אותו כדיקטטור, כאוטוקרט, בזה שהוא מדכא את העם ההונגרי, אבל זה די מצחיק לשמוע את הטיעונים האלו. כי העם ההונגרי בוחר באורבן, כי מה לעשות, הוא יותר שמרן, ויש לו תפיסות יותר לאומיות, בדומה לנו, אנשי הימין, הזהות ההונגרית היא מאוד מאוד חזקה, וזה המצב שאורבן נאלץ להתמודד איתו. אגב, הועיל והם לא יכולים לשלוח טנקים, כי אין להם באמת כוח פיזי, אז מה הם עושים? הם שוללים מאורבן תקציב של האיחוד האירופי. האיחוד האירופי צריך להעביר להונגריה בערך 5 מיליארד יורו, הוא לא מעביר לו אותו, וזה גורם, לאחר הקורונה, זה גורם למשבר כלכלי בהונגריה. עכשיו,
למה הוא לא עוזב? זאת אומרת, הוא לא חייב להיות חלק מהאיחוד האירופי, הוא לא חייב לשלם אולי להם מיסים לאיחוד האירופי, הרי אם האיחוד האירופי לא נותן לו את התקציבים, אז שגם לא ישלם לו את המיסים לאיחוד האירופי, ובסופו של דבר,
הוא לא יכול לעזוב, הוא לא יכול לעזוב, כי המיינדסט ההונגרי לא רוצה לעזוב את האיחוד האירופי, בניגוד למיינדסט הבריטי. היה שם משאל על הברקסיט, שבו 51%, אם אני זוכר נכון, אמרו בואו נצא, בהונגריה הרוב המוחלט כן רוצה שייכות לאיחוד האירופי, כי היתרונות עולים על החסרונות. יכול להיות שזה
בלי התקציב.
ברור, אפילו בלי התקציב, ואני רוצה להזכיר שבערך 400 אלף הונגרים עזבו את הונגריה לשאר מדינות אירופה. עכשיו, אם אתה שואל, איש שמאל הונגרי, מה הוא אומר לך? אורבן, בגלל שהוא חיסל את הדמוקרטיה, אותם אנשי שמאל עזבו ל...
כן, יורדים.
יורדים. עכשיו, מה הם לא מספרים, הנוכלים האלו? מתי אותם הונגרים עזבו את הונגריה? אתה זוכר שדיברתי על זה שהיה שפל כלכלי ב-2008-2009-2010, כשהייתה ממשלה סוציאל-דמוקרטית, כמו לא מעט רומנים, לא מעט פולנים, לא מעט בולגרים, שעזבו את אותן מדינות ועברו למדינות המערב, גם אותם הונגרים עזבו בגלל המשבר הכלכלי. עכשיו, אני לא אומר שלא. יכול להיות שהיו הונגרים שעזבו בגלל המצב הפוליטי, זה יכול לקרות, אבל אני רוצה להזכיר, אורבן קיבל ב-2010 מדינה במשבר כלכלי. ה-GDP, אתה מסתכל על הטבלאות שלא אנחנו מפרסמים אותן. הוא העלה את רמת החיים בהונגריה בצורה די טובה. בסדר? המשכורת הממוצעת בהונגריה גם עלתה. מתי זה נעצר? זה נעצר בקורונה, שמה לעשות, היה משבר כלכלי לכולם, וזה נעצר בשנה האחרונה, אחרי שהוא ניצח בבחירות, כאשר האיחוד האירופי התחיל להטיל עליו סנקציות כלכליות. זה המצב.
לא חוקיות? זאת אומרת, הוא יכול לעתור נגדם לבית המשפט האירופי לצדק או משהו כזה?
הוא לא יכול לעתור נגדם, כי זה לעתור נגד הדיפ סטייט שמזין את הדיפ סטייט. אתה מבין? בית המשפט האירופי לצדק בוודאי יפסוק נגדו. אין ספק. למה? כי תזכור את הבסיס. הם יצרו באמנת ליסבון, הם לקחו כוח לעצמם, זה כמו אהרון ברק, זו אותה שיטה. זה לא מפליא שיש להם קרבה לאהרון ברק. הרי איך אהרון ברק לקח את הכוח? הוא לקח אותו במהפכה לא מודעת. כולנו מכירים פסק דין בנק המזרחי. שלושה ימים אחרי רצח רבין.
בעמוד 7, בידיעות אחרונות, למטה.
הוא עשה מהפכה שהיא לא נורמלית, שבדרך כלל אתה אמור לקיים עליה דיון של שנים בפרלמנט. אותו דבר האיחוד האירופי. הוא עשה מהפכה לא נורמלית, תוך כדי שרוב האירופים בכלל לא מודעים למהפכה הזאת. וזה המצב, וזה מזין האחד את השני. ברור הרי שבית הדין האירופי לצדק יפסוק נגדו, מסיבה מאוד פשוטה. הוא חותר נגד הערכים שבית הדין האירופי לצדק מקדם. אגב, שים לב, ההונגרים בחרו באורבן, האירופים לא בחרו בבית הדין האירופי לצדק.
כן, ככה זה תמיד עם הדיפ סטייט ועם פקידים לא נבחרים. אבל אי אפשר בלי להמשיך לדבר על גזענות, כי בסופו של דבר יש את נאום הגזעים המעורבים, שככה קצת מזכיר זנים של כלבים ופחות בני אדם, ובסופו של דבר יש גם באמת אנטישמים ונאונאצים בהונגריה. אנחנו מכירים את זה שהצלב חץ שיתפו פעולה עם היטלר, ורצחו את כל משפחתי בשנת 1944, בין בעזרתו של קסטנר, בין בלי עזרתו של קסטנר, אפשר לדבר על זה בהמשך, אבל מה קורה היום עם אורבן והנאונאצים?
אז זהו, קודם כל, כמו שהזכרתי בתחילת התוכנית, יש מפלגה שבאופן מודע מגדירה את עצמה כמפלגה נאונאצית, קוראים לה יוביק, ואני מזכיר, היא חברה לגוש השמאל ההונגרי במטרה להפיל את אורבן. זה לא נורמלי. דבר שני, אני אדבר עכשיו רק על עובדות, בסדר? אני אתן פה הקדמה קצרה. ב-2005 הוזמנתי לסמינר יהודי בהונגריה.
יש לנו יהודים בהונגריה?
יש 100,000 יהודים בהונגריה.
100,000?
כן, רובה, יש 10 מיליון הונגרים.
מה, בעיקר רוסים?
לא, 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 ממש לא. 100,000 יהודים שרבים מהם לא מצהירים על עצמם שהם יהודים. יש קהילה רפורמית, קהילה נאולוגית.
בית כנסת שלהם מומלץ, בתור אתר ביקור בבודפשט?
התשובה היא כן.
לא, אני אומר.
כן, כן, התשובה היא כן. ויש קהילה של חבד שהיא הולכת וגדלה, אבל רוב היהודים, צריך לומר, יהודים חילונים, אגב, הם אנטי-אורבן, הם מצביעים לשמאל, אבל זאת המציאות. אני אספר סיפור ככה, בעצם התחיל הקשר שלי עם הונגריה. אני הוזמנתי ב-2015 לסמינר של אותה קהילת חבד בהונגריה. לפני שבאתי לשם, אז קראתי, כמו רבים וטובים, ואני קורא על אורבן, שהוא נאו-נאצי ואנטישמי. ואז אני מגיע לסמינר שקידם, אתה יודע, תכנים של יהדות הונגריה, מה היה בשואה, העתיד וכדומה. ואני שואל את מארגן הסמינר, תגיד, מי מימן את הסמינר הזה? בכל זאת, הבאתם אנשים כמוני מישראל, שילמתם על טיסה, על מלון, על אוכל, ואז הוא אומר לי, ממשלת הונגריה. ואני זוכר שאמרתי לו, רגע, אורבן לא נאו-נאצי? ואז הוא התחיל לצחוק. עכשיו אני אגיד לך מה קורה, אני אגע בכמה דברים שאורבן עשה, אורבן והמפלגה שלו פידס בשנים האחרונות. שים לב, אלה הנתונים, לא נגעתי. בסדר? זה הולך ככה. בוא נתחיל מהדבר הבא. תגיד לי, אתה מכיר מנהיג נאו-נאצי שהשקיע 20 מיליון יורו בעשר שנים על מנת לשקם בתי כנסת ובתי קברות יהודים? אתה מכיר דבר כזה?
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. לא כך מכיר מנהיגים נאונאצים, אבל בסדר.
אוקיי, דבר שני, לא רק זאת, הוא לקח למשל בתי כנסת, אני אסביר משהו אחר לפני שאני אסביר את העניין הזה. יש הרי קהילות הונגריות, גולים, לא גולים, אלא קהילות הונגריות ברומניה, בסרביה, בקרואטיה, במקומות כאלה.
כמו סודטים כאלה.
בדיוק, זה הפוך, אבל כן. ואורבן משקיע בהם המון. אמרתי לך, זהות הונגרית, עם הונגרי וכדומה. אז מה הוא עושה בהקשר הזה? הוא התחיל להשקיע בבתי כנסת של יהודים שהיו בעבר חלק מהממלכה הונגרית. למשל, בסרביה יש בית כנסת בעיר בשם סובוטיצה. הוא הביא את נשיא סרביה, שקוראים לו וויצ'יץ', והם עשו אירוע בחידוש בית הכנסת. כשאמרתי לעצמי, איזה מנהיג נאו-נאצי משקם בית כנסת במדינה אחרת, זה מטורף. או מנהיג אנטישמי, אז זה דבר אחד.
למה באמת? עזוב, בוא נניח שהוכחת שהוא לא נאונאצי, אבל למה לא בכלל לשקם בתי כנסת בכאלה ואחרים? מה האינטרס?
כי אורבן הוא פילושמי, יש לו ערכה עצומה לעם היהודי, יש לו ערכה עצומה למדינת ישראל, ואנשים פשוט לא מכירים את זה, כי בשבילם אוטומטית אומרים שהוא אנטישמי ונאונאצי. עכשיו, מי אומר את זה בעיקר? אנשים שלא מכירים אותו, אנשים שלא פגשו אותו מעולם, ואנשים שצורכים את הידיעות עליו מהחדשות.
מהניו יורק טיימס.
מהניו יורק טיימס,
אוקיי,
בדיוק.
איזה צעדים פילושמים הוא עשה?
רגע אחד, נגעתי בזה, רשמתי זה. אז ככה, הממשלה ההונגרית מממנת בהון עתק אירועים יהודיים. למשל, בחנוכה מדליקים חנוכיה במרכז העיר. אני אתן לך דוגמה, יש גוף שקוראים לוועידת הרבנים באירופה.
נכון.
הוא מקיים את לא מעט מהכנסים שלו בבודפשט, במימון של ממשלת הונגריה. מה עוד? חוקים, בסדר? הוא תיקן חוקים ככה שאם אתה תתבטא בפייסבוק או בטוויטר בצורה אנטישמית, יכולים לעצור אותך ואתה תשלם כנס. כל מיני דברים כאלו. אני לא מכיר מנהיגים נאונאצים שעושים דברים כאלו, את זה אורבן כן עשה. יותר מזה, אתה יודע שבתי הכנסת בבודפשט הם בתי הכנסת היחידים באירופה שאין עליהם הגנה. אתה תלך לבית כנסת, למשל, אני למדתי בווינה, אני זוכר שהיינו הולכים ביום שישי להתפלל בבית כנסת, יש שוטרים אוסטרים שמגינים
כן,
לבית כנסת.
כן, תלך למבצר.
נכון, בצרפת אותו דבר. בדנמרק הייתי...
זה ממש עצוב, כן.
בדנמרק הייתי ב-2016, גם יום שישי, הלך להתפלל בבית כנסת, שוטרים דנים מגינים. בבודפשט אין הגנה על בתי כנסת, למה? כי אין אנטישמיות. עכשיו, זה לא אומר שהחברה ההונגרית לא אנטישמית, אבל אורבן כל כך נלחם באנטישמיות, שאין צורך בלהגן על בתי כנסת, יותר מזה. כל יום יוצאת מישראל מספר טיסות לבודפשט. אגב, הישראלים הם המספר הגדול ביותר של תיירים שמבקרים בבודפשט. בסדר? ובהונגריה בכלל. זה דבר מדהים. אם אתה הולך במרכז העיר בבודפשט, אתה תראה כל כך הרבה מסעדות יהודיות וישראליות. אני לא מצליח להבין. איזה מנהיג אנטישמי מקדם את הדברים האלו? יותר מזה, יש שכולנו מכירים נחמן מאומן. מה הוא בנסה? יש צדיק יהודי הונגרי שעטפוסתי בשם, לא ביקרתי שם, אבל הוא סיפר לי בפגישה איתנו שהוא השקיע בשיקום הבית והמקום שבו הוא נמצא על מנת לתפוס תיירות של חרדים.
מה, אתה מסופר?
אני לא יודע את השם, אז אני לא אומר לך, אבל באים לשם חרדים להתפלל כמו באומן, זה דבר מדהים. אני לא מצליח להבין איך אפשר לקרוא למנהיג כזה, מנהיג אנטישמי. זה מצחיק.
ויש להם גם קיורטוש.
כן, קיורטוש מעולה.
אוקיי, אז ככה לסיום, אי אפשר בלי קצת יחסים בינלאומיים, בסוף זה תחום העיסוק שלך, ובזה אתה בעיקר מתעסק, ולא מה יחסו לבית כנסת ההוא בסדרה הזאת, או בסדרה אחרת.
זה חשוב לי, זה חלק מהזהות, נקרא לזה המקצועית שלי. היהודים, מה זה?
לא, אבל תראה, בסופו של דבר אנחנו יודעים שמה שמניע מנהיגים לעשות דברים טובים אחד לשני, זה לא היחסים הבין אישיים, זה תמיד עוזר, זה תמיד נחמד, אלא אינטרסים משותפים. ואפשר להגיד שאחד האנשים הראשונים שהבין את זה, היהודים שהבין את זה, אולי זה היה די ישראלי, אבל הוא כבר לא היה יהודי, באמת, באמת זה הרצל שגם נולד בבודפשט, והבין שהדרך להשיג מדינה יהודית זה לדבר על האינטרסים של ראשי מעצמות, של הסולטן ושל הקייזר ושל אחר כך צ'מברליין, ולכל אחד הוא נתן מה שהוא רצה, וזה היה ממש מדהים לראות שהשיתוף פעולה היה כמעט מיידי, למרות הכוח האפסי שהיה להרצל, למרות שהוא לא עמדו מאחוריו מיליוני אנשים, אלא רק כמה אגדות אנטישמיות לגבי כוחה של יהדות אירופה.
אתה יודע, יש לי צמרמורת, כי זה בדיוק מה שראש הממשלה נתניהו עושה.
טוב, הוא מעוניין להיות ממשיכו של הרצל.
כן, אז עם הונגריה, קודם כל, יש יחסים מאוד מאוד מיוחדים, במובן הזה שהונגריה מצביעה באופן... פעם זה היה ארצות הברית, אתה זוכר, ומיקרונזיה, שמצביעות באופן אוטומטי עם ישראל באום. היום הונגריה הפכה להיות בת ברית במוסדות הבינלאומיים. היא מצביעה עם ישראל באופן אוטומטי, גם יריבותיה של ישראל יודעות את זה. בסדר?
יש להם איזה זכות וטו באיחוד, או שיש איזושהי חשיבות באיחוד להצבעה של כלל המדינות?
לא, אין לו זכות וטו, אבל מה הוא עשה? הרי כל מדינה באיחוד ממנה, דיברנו על הנציבות האירופית שהיא הממשלה של האיחוד האירופי, אז כל מדינה מממנה נציב, יש 27 נציבים, כמספר 27 המדינות, אז אורבן קיבל את הזכות למנות את הנציב להרחבה ולקשר עם השכנות. קוראים לו אוליבר ורלי, בן אדם אדיר, אני פגשתי אותו כשעבדתי עם נתניהו, אז מה הוא עשה? הרי האיחוד האירופי מעביר מימון לפלסטינים. הוא לא יכול להטיל וטו, אז הוא מעכב את זה. הוא צריך לעכב מימון של 250 מיליון יורו, עד שיבדקו מה שקורה בספרים של ספרי הלימוד הפלסטינים. בסדר? אגב, אחרי שהוא נכשל, כי את האיחוד האירופי זה לא באמת מעניין, לא שהם חלילה בעד מוות, אבל אמרו, לא, אי אפשר, זה מזכורות וכדומה, אז הוא התקשר להתנצל ואמר לה, נורא מתנצל, לא הצלחתי, אני מתחיל עוד הליך במטרה לעכב. זה למשל דברים שהם עושים. או למשל הצבעות בפרלמנט האירופי.
אבל זאת אומרת מה הם עושים? מה האינטרסים המשותפים בעצם?
קודם כל מבחינה כלכלית, זה מתחיל מהבסיס. לאורבן יש הערכה העצומה לנתניהו. העצומה. כמנהיג כלל עולמי שמסוגל לשנות, נקרא לזה גורלות של אומות. דבר שני, הם חולקים המון במשותף. מה למשל? זהות לאומית חזקה. מה למשל? שוק חופשי. מה עוד? בהקשר הזה של הכלכלה, הצורך לקדם את המדינה שלך כל הזמן. אורבן כמו נתניהו, הם מוטי התפתחות כלכלית, זה מה שמעניין אותם. בסדר? עכשיו, במגוון היחסים בין ישראל לבין הונגריה, תזכור, הונגריה הייתה מדינה שביחס למדינות המערב, כמו גרמניה, צרפת, מאוד מפגרת מבחינה כלכלית. אורבן קיבל...
כמו כל מזרח אירופה.
נכון, הוא קיבל ב-2010 מדינה בשקיעה. אגב, אני אפתח סוגריים ואומר, התראיין נגיד הבנק ההונגרי שבחה לתקשורת הישראלית, למה אורבן פיטר אותו? אורבן פיטר אותו כי היה פשוט כושל. הוא החליף את הנגיד הכושל בנגיד אחר, שראה איתו עין בעין. עכשיו, מה שאורבן עשה בעזרתו של נתניהו, פיתח את היחסים, היחסים בין ישראל לבין הונגריה, מבחינה כלכלית יש שיתוף סייבר, שיתוף חקלאי, שיתוף בעוד המון 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 תחומים שהחברה הישראלית קצת לא רואה את זה, והתמורה הייתה תמורה מדינית, אני אתן לך משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי. אורבן רצה להעביר את השגרירות לירושלים, האיחוד האירופי אמר לו, אם אתה תעשה את זה, אנחנו מאוד נפגע בך. אז מה הוא עשה? הונגריה הייתה המדינה הראשונה שפתחה נציגות סחר בירושלים, הוא בעצם עקף את זה בצורה מסוימת, וזה בעצם שיתוף אינטרסים די מדהים.
אז אולי אתה תוכל להגיד לי משהו שתמיד סקרן אותי. כשנתניהו מגיע לאיזושהי מדינה, או כשראש הממשלה מגיע לאיזושהי מדינה, ונחתמים כל מיני הסכמים. זה נשמע מאוד מוזר. הרי אנחנו בסופו של דבר מכירים, נגיד שאני עכשיו הקים חברת הייטק, לא של עכשיו סייבר התקפי. סתם, חברת הייטק רגילה. ואני רוצה למכור את המוצרים שלי בהונגריה, פולין, שוויץ והולנד. אני לא צריך אישור מראש הממשלה. אני פשוט עושה עסקים.
קודם כל, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, בפרק הקודם שלי ושלך כשהשתתפתי.
איך זאת אומרת, למה בכלל צריך את הראש הממשלה שיבוא ויחתום על הסכמים בשווי כמה מיליארדים? הרי השוק בסופו של דבר הוא חופשי, אנחנו חלק מהשוק האירופאי המשותף, אנחנו יכולים לעשות עסקים שם גם בלי התערבות ישירה.
אז זהו, תעשה הבחנה בין מקומות שבהם אסור לעשות בכלל, כלומר, המדינה מבקשת מחברות ישראליות, אל תיכנסו. למשל...
אבל פולין לא מבקשת אל תיכנסו, גרמניה לא מבקשת אל תיכנסו.
אתה בטוח? תבדוק את עצמך.
כן?
התשובה היא כן. בוודאי, אני אתן לך דוגמה קטנה. מה זה הסנקציות נגד רוסיה?
כן, אבל אין סנקציות נגד ישראל שמצליחות איזה שראש הממשלה יפתח את הדלת.
אז לא, לא, לא. אני מדבר מהצד הישראלי. למשל, ישראל מבקשת, סתם, חברה למשל שרוצה למכור, סתם אני זורק,
תפתפות?
לא, לא תפתפות, בדרך כלל מדברים על ייצוא ביטחוני.
לא, אבל כשאתה אומר עכשיו יש שיתוף פעולה חקלאי ודברים כאלה, דברים מאוד תמימים.
מה לא, שום דבר לא מונע, פשוט אתה, יש לך את מחקר ופיתוח, יש לך משרדי ממשלה שעובדים ישירות עם חברות, וברגע שאתה חותם על הסכם, אותם נציגים של אותם משרדי ממשלה יכולים לבוא לחברות, או למשל משרד החוץ, יכולים לבוא לחברות ישראליות ולחבר אותן לממשלת הונגריה, לחברות הונגריות, ובעצם להיות המתווך.
ומשרדי הממשלה הם מתווך יותר יעיל, או יותר אנרגטי מאשר מתווכים מהשוק הפרטי שמקבלים קומישן?
התשובה היא כן, אני אתן לך דוגמה הקטנה. כך למשל את שגריר ישראל בהונגריה. יעקב עדס סנדלסמן, הוא נפגש עם חברות הונגריות, הוא מכיר חברות שהשוק הישראלי לא מכיר, יכול להיות שאם יש איזה חברת מחקר ופיתוח, של איזה חברת הייטק, בסדר, שתשקיע, תשים אנשים שיחפשו חברות בהונגריה, יכול להיות שזה יקרה, אבל השגריר בהונגריה מכיר מקרוב, הרבה יותר חברות הונגריות שרוצות את זה, יותר מזה, הוא נפגש עם משרד החוץ ההונגרי, שיכול לבוא ולומר לו, אנחנו מחפשים א', ב', ג', ד', ואז הוא יכול לדווח.
והונגריה, באינטרסים המשותפים, אז אתה אומר, היא נותנת איזושהי תמיכה מדינית בגופים בינלאומיים, וישראל נותנת מה שהיא יודעת לתת, טכנולוגיה, סייבר.
ישראל גם מקבלת תמורה כלכלית, כלומר הם קונים.
כן,
אני
ברור,
אתן לך דוגמה
כמו שאנחנו קונים המרים מארצות הברית, אנחנו לא מקבלים אותם בחינם.
לא מקבלים את זה בחינם, אבל אני אגיד לך מה כן, משהו מאוד מעניין. אני לא יודע אם אתה זוכר, בעקבות המלחמה באוקראינה, בעקבות הפלישה הרוסית, החליטו בנאטו שכל מדינה שחברה בנאטו צריכה להשקיע 2% מהתמ"ג שלה בביטחון.
אוקיי.
אם אתה זוכר, טראמפ נזף בהם לפני הפלישה, ואמרו שהוא מבלבל את המוח, ועשו את זה.
כן. ובזכות זה שרוסיה פלשה לאוקראינה, אז עכשיו הייצוא הישראלי של רפאל ושל אלביט, וכל החברות האלה מתפוצץ.
הולך לגדול, בדיוק.
לא, כבר גדל, בצורה מטורפת.
מעולה. אז אוקיי, מה עושים ההונגרים? יש להונגרים אפשרות לקנות מרפאל או מחברה דרום קוריאנית. ברוך שהחברות הישראליות יקבלו עדיפות, כי זאת הנחיה של אורבן, הנחיה מלמעלה. מה שאנחנו יכולים להשיג מישראל, אנחנו נשיג מישראל ונשלם עליו בכסף הכי טוב שאנחנו יכולים.
יפה. אז ככה, לקראת סיום, הייתי שמח לשמוע לך המלצת תרבות, לספר, סרט, פודקאסט, ואני אתן הפעם בפרק הזה שתי המלצות משלי, כדי לתת לך ככה קצת זמן לחשוב. דבר ראשון, האמת שני הספרים הם מספריית עם עובד. ספרייה מפוארת ואולי הוצאת ספרים הכי נרחבת בישראל, שהוציאה כל כך בספרים טובים, שממש קצרה היריעה מלהכיל. הספר הראשון הוא של עמוס איילון, ביוגרפיה של הרצל, שאני אמת מסיים אותה ממש בקרוב, שהיא כל כך כל כך טובה, וממש מספרת את הסיפור כמו איזה רומן טוב, שהוא פותח בעמוד הראשון, ואומר לנו, חבר'ה, שימו לב, ואני מצטט, כל האירועים והשיחות בספר הזה מבוססים על מסמכים שבכתב, אין זו ביוגרפיה בנוסח בדיוני, למרות הרושם העשוי לעלות פה ושם, מפרטים ושיחות, כי זהו רומן היסטורי. המסמכים שבכתב הם יומנים ומכתבים משל הרצל עצמו וזיכרונותיהם של עדי ראייה. החומר ברובו נאסף במרוצת 40 השנים האחרונות בעבודת מחקר שקדנית בארכיון הציוני בירושלים. וממש, הוא מבטיח ומקיים.
עמוס אילון הוא אחד הטובים.
כן, כתובה באמת בחסד. שכמובן זה קשור להונגריה, קשור לבודפשט, הרצל יליד בודפשט. והספר השני הוא של יואל פלגי, רוח גדולה בא, והוא מספר את סיפור הצנחנים באירופה ואת סיפורה של חנה סנש.
אז זהו, א', במקרה התזה שלי הייתה על משפט קסנר, אז לגבי סרט, אני רוצה להמלצת תרבות, סרט שאני לא יודע אם אפשר למצוא אותו, קוראים לו מלחמתה של חנה, סרט שאני ראיתי אותו בתור ילד בן 11 ומאוד התרגשתי, על חנה סנש, זו המלצה, הוא מביא כאילו את הסיפור של חנה, אבא שלה דרך אגב, היה איש רוח מאוד מפורסם בהונגריה, בלה סנש, וחנה כמובן הותירה חותם עמוק גם בפני אנשים כמוני, ואם אתם נוסעים להונגריה, בודפשט היא כמובן עיר שכל כך כיף לחיות בה ולטייל בה, אני אגיד רק את הדבר הבא בהקשר הזה, תמיר, יוצאות כל יום מספר טיסות מישראל לבודפשט, כאילו.
זה מוזר, אפילו יוצאות מספר טיסות לניו יורק?
לא, לבודפשט, כן. וויז אייר, ריין אייר ואחרות, וגם אל על. אני מזכיר לך, זה מדינה אנטישמית. זה מדהים. אז אני רוצה להמליץ דווקא לא על בודפשט, אלא על טירת וישיגרד, מקום היסטורי מרתק, שבעצם המלכים של האזור, הונגריה, סלובקיה, פולין, והמדינה הרביעית, וצ'כיה. הם היו נפגשים בטירה הזאת, היא טירה בעלת ערך היסטורי רב, ואם חלילה אתם אוכלים לא כשר, יש שם מסעדה ליד שמשחזרת אחד לאחד את המאכלים שאכלו אותם מלכים. אם אתם אוכלים כשר אבל לא ברבנות, כלומר אתם אוכלים בשר כשר, אז יש שם למשל בשר צבי שהוא כשר, מרתק בעיניי.
איפה זה בדיוק?
וישיגרד זה בערך שעה או שעה וחצי נסיעה מבודפשט, שווה.
שווה. האמת היא, אני בזמנו, כשהייתי בבודפשט ב-2008, אני חושב, אז אי אז בשנים אלו אכלתי לא כשר, והגולה שם היה כל כך טוב, שהלכתי 3 פעמים לנתה מסעדה, מרוב שהגולה שם היה טוב.
כן, גולה שגולה בדרצנג. אגב, אם אתם אוכלים כשר, יש שם מסעדות כשרות מלא. מלא במדינה האנטישמית הזאת.
תודה רבה.
תודה לך.
על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי.